היי רובין, דף נון היי, מתחילים בעזרת השם, דף נון דלת עמוד ב', 5 שורות מלמטה. אמר רב חיסדה, אין תורה נקנית, אדם לומד תורה, רוצה לזכור את כל מה שהוא לומד. איך אפשר לזכור? צריך לחפש עצה. מי יכול לתת לנו עצה לזכור? יותר מאשר חכמי התלמוד שבוודאי זכרו את כל התורה כולה. אין התורה נקנית אלא בסימנים. שאדם יעשה לעצמו סימן. מוצאים הרבה בגמרא שמביאים רשימה של מילים, ובסוף כתוב המילה סימן. הרבה פעמים זה כתוב בסוגריים, תוך הגמרא. וזה סימן, לוקחים שמועה, איזושהי אמרה של מישהו, הם מתמצטים את זה באיזושהי מילה אחת, לא כל כך משנה המילה, העיקר שזה גורם לבן אדם לזכור את השמועה, ואז כותבים את הרשימה של השמועות אחת אחרי השנייה, ומביאים את הרשימה של המילים. אחד שמחזיק ראש את השמועות ומה המילה שמסמלת את אותה שמועה, ואחרי זה הוא חוזר שוב פעם על הסימן, אז הוא יכול לזכור עמוד שלם של גמרא, אולי אפילו דף שלם של גמרא, לפי הסדר, כי הוא זוכר את המילים שהיו כתובים בסימן, והוא יודע כל מילה איזה שמועה היא באה לומר. יש לפעמים גם סימנים שזה ראשי תיבות, או אמצע מילה, אות באמצע המילה, של שמות התנאים או האמוראים שאומרים את אותה הלכה, והוא גם זוכר את השמות, זה מפליא מאוד. אדם יכול לשלוף בעל פה דברי תורה בצורה מדויקת. זה הדרך לקנות דברי תורה. כמובן, כל אחד מבין לבד שאדם יכול גם לעשות בנוסף סימנים שהוא בעצמו על ידיהם יזכור את מה שהוא לומד. מה שגורם לו לזכור. מה ההוכחה לזה? שנאמר, הפסוק מדבר על התורה, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, ובסוף שימה בפיהם. אז הפירוש הפשוט שמידו את זה בעל פה, שים את זה בפיהם. איך האדם ידע בעל פה את מה שהוא לומד? שימה, אם אתה תסין, שם במקום זה סמך, זה דומה לסימנה. שים סימן. אל תקרא שימה אלא סימנה. שמעה רב תחליפה ממערבה. רב תחליפה מארץ ישראל כנראה היה בבבל, או שמישהו נתן לו את השמועה הזאת של רב חיסדה שנאמרה בבבל, הוא שמע את זה. הוא היה חכם מחכמי ארץ ישראל. עזל אמרה כמיד רבי אבאו, שמע כזה פרפרת יפה, הלך אמר את זה לחכם אחר מבני ארץ ישראל, רבי אבאו. שמעת מה אמרו בבבל? היה שם את רב חיסדה, שאמר שאדם אם הוא רוצה לקנות את התורה יעשה סימנים וככה הוא יזכור, הוא למד את זה מסימה בפיהם, איך נזכור בעל פה על ידי סימנים. אמר רבי אבאו, אמר לו, אתון מהתם מתניתולה, אתם לומדים את זה מהפסוק הזה של סימה בפיהם? הנן, אנחנו כאן בארץ ישראל למדים את זה מהחם מתנינן לה, מהפסוק הבא. שהפסוק הבא, נכון שהוא לא מהתורה והוא מהנביאים, הוא מספר ירמיהו, אבל מסביר המהרש"א שהמעלה של הפסוק הזה, שהוא לא כותב סימה, ואתה אומר סימה זה סימנה. סימה זה לא סימנה, זה לא סימן. אתה משנה את המילה בשביל שזה ייחשב סימן. זה אפשרי, אבל הרבה יותר ברווח, כשהתורה בעצמה כותבת, כשהפסוק בעצמו כותב, לשון של סימנים. אז לכן הוא אומר, אנחנו לומדים את זה מהפסוק הבא. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. מה הכוונה תמרור? מפוזרים בכל הכבישים, תמרורים. מה זה תמרורים? אלה שמדברים את השפה, בעצמם לא יודעים את שורשי השפה. מעניין, הפסוק הזה זה פסוק בירמיהו. שם אומר ירמיהו, מתנבא על כך שישראל חלילה, חלילה זה כבר קרה, מה אפשר לעשות? עתידים לגלות בגלות. אז הוא אומר, כשאתם יורדים לגלות, תעשו לעצמכם סימנים, ועל גבי עצי תמר, תמרורים, מלשון תמר, על גבי עצי דקל, תעשו לעצמכם סימנים, כי באותה דרך שתרדו לבבל, ככה גם כן תחזרו. אז תסמנו לעצמכם את הדרך, כדי שתדעו לאותו כיוון שאתם יוצאים, לאותו כיוון אתם תכף, אחרי 70 שנה, עתידים לחזור. אז דורשים את זה בארץ ישראל, את הפסוק, ציונים זה הכוונה סימן. תכף הגמרא תוכיח. אז תעשי לך ציונים, תעשי לך סימנים, תעשי לך תמרורים, כדי שתזכרי את דברי התורה. עשו ציונים לתורה, סימנים לתורה. ומאי משמע דהי ציון לישנא דסימן ההוא. מאיפה אתה מוכיח שציון זה לשון של סימן? דכתיב, אחרי מלחמת גוג ומגוג, עם ישראל יעשו חסד עם כל החללים של המלחמה מאומות העולם, ויקברו אותם. אבל כדי שלא יתאמה אדם שעושה טהרות באותם קברים, אז הפסוק אומר, וראה עצם אדם, הוא בנה אצלו ציון. אנחנו קוראים ציון של קברי צדיקים. ציון זה סימן לדעת שיש שם עצם אדם, שאחד שרוצה להישאר בטהרה, לא ידרוך שם. רואים שציון הכוונה סימן. אם אתם רוצים לזכור את דברי התורה, תציבו לעצמכם ציונים, סימנים. רבי אליעזר אמר מהכה, מקור שאדם, אם הוא רוצה לזכור דברי תורה, שיעשה לעצמו סימנים. אמור לחוכמה, מה תאמר לה? אחותי את. אז הפירוש הפשוט מן הסתם, שהיא קרובה, שתהיה קרובה אליך כמו אחותך. חז"ל דרשו במסכת קידושין דף למד, כמו שאתה יודע, כשאתה מחפש להתחתן, אתה לא מחפש את הקרובי משפחה להתחתן איתם. כל אחד יודע שאסור להתחתן עם אחות. אז כמו שאת זה אתה יודע, תדאג לדעת את כל ההלכות באותה בהירות וחדות. אמור לחוכמה שהיא תהיה אצלך כל כך ברורה, כמו שאתה יודע שאחותך אסורה להינשא אליך. המשך הפסוק, ומודה לבינה תקרא. לבינה תקרא מודה. מה פירוש מודה? עשה מודעים לתורה, מלשון ידע. תעשה לעצמך שתדע את התורה. איך? על ידי סימנים. אדם ידע את הסימנים, זה סך הכל מילה אחת או אות אחת, זה יזכיר לו את דברי התורה. אז הוא דורש, עשה מודעים לתורה, דברים שיגרמו לך לדעת את התורה, שזה סימנים. רבה, אותו פסוק, דורש אחרת. מודעים מלשון מועדים, זה אותיות מועדים. אתה מחליף את הסדר של האותיות. כשאתה רוצה לקנות את התורה, אם לא יהיה לך זמן קבוע ללימוד, מטבע הדברים, הלימוד בסוף יכול להידחה. אדם יוצא לקניות, יוצא לאיזה אירוע, או בכלל פותח איזה שיחה, והשיחה נגררת, מתעסק עם כל מיני עניינים, בסוף הוא לא לומד תורה. אבל אם יש לאדם זמן קבוע שהוא לומד תורה, לפני תפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית, שעה מסוימת, שיעור מסוים, אז ברגע שיש לו זמנים קבועים ללמוד תורה, אז הוא יוכל ללמוד והתורה תהיה קבועה אצלו והוא יספיק יותר וזה יהיה אצלו יותר, לא יתפספסו לו ימים שבהם הוא לא למד, זה יהיה אצלו קבוע, עושה זמנים מיוחדים ללימוד התורה. וכן תלמידי חכמים צריכים לקבוע לעצמם סדרי לימוד ולא ללמוד כל פעם לפי הזמן שמתחשק, וכך האדם יכול לקנות את התורה בצורה מושלמת. זה עצה שנותן רבה, שרבה זכה כמובן לגדול מאוד מאוד בתורה, כמעט אין דף או שניים בש"ס שהשם שלו לא מוזכר, והעצה הטובה לקבוע זמנים ומועדים ללימוד התורה. אם לא נשקיע, נתאמץ, נתייגע לקנות את התורה, לא נקנה אותה לעולם. צריך לחבל תחבולות ולהעמיד סימנים, לטרוח כדי שהתורה תתקיים. והיינו דאמר אבדימי בר חמה, שהיה בנו בר דוסה. מהי דכתיב? הפסוק אומר על התורה והמצוות, הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, תדעו לכם, התורה והמצוות לא בשמיים היא, וכן לא מעבר לים היא. התורה היא לא מעבר לים. מה החידוש? אנחנו יודעים, אתה נתת את התורה על הר סיני, וכל אחד יכול ללמוד את התורה. הקדוש ברוך הוא בא לרמז לנו משהו. זה כן קשה להשיג את התורה. אמנם זה לא בשמיים, אבל זה לא רחוק משם, אם נקרא לזה ככה. לא בשמיים היא, שאם בשמיים היא, אתה צריך לעלות אחריה. אתה צריך להתייגע. אי אפשר לקבל תורה בלי יגיעה. אבל אחרי שאדם התייגע, התורה הופכת להיות חלק ממנו, הופכת להיות קניין. ואם מעבר לים היא, אילו זה היה ככה, אתה צריך לעבור אחריה את הים בשביל ללמוד את התורה הזאת. באמת מובא, אם אני זוכר טוב בשאילתות, שלומדים מכאן שאם אדם, הרב שלו נמצא מעבר לים, ייסע למעבר לים כדי ללמוד תורה אצלו. רבא אמר הסבר אחר לפסוק. לא בשמיים היא. דיינו, זה גבוה. אז לא תמצא במי שמגביע דעתו עליה כשמיים. ולא מעבר לים היא. ים זה רחב. לא תמצא במי שמרחיב דעתו עליהן כים. דרשה שלישית. רבי יוחנן אמר. לא בשמיים היא. גם כן סוג של גאווה. לא תימצא התורה בגסי הרוח. לא מעבר לים, היא. זה מרמז על אלה שמפליגים מעבר לים לסחורה. לא תימצא התורה לא בסחרנים שנוסעים מעיר לעיר, ולא בתגרים שמוכרים סחורה בעיר עצמה. מה זה הלשון סחרנים? מה היה חסר אם היה כתוב סוחרים? אלא, שמעתי פעם הסבר מהדרשן הידוע הרב שלמה לוינשטיין שליטה. אומר, למה חודש ניסן זה שמו על שם ניסים? כמו שיש פיוט, ירח חודש אשר ישועות בו מקיפות. זה חודש שמסוגל לניסים. אז למה לא נקרא חודש ניסים? אומר, ניסן זה משמעות של דבר שהוא מתמיד עוד ועוד ועוד. לא נס חד פעמי ולא נס כמה פעמים, אלא זה ניסים ממושכים. הוא מוכיח את זה גם, יש שור נגחן. מה זה נקרא נגחן? גם כן. נגח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא נהיה נגחן. אומר, התורה לא נמצאת בסוחרים, לא בדווקא. מצאנו הרבה גדולי עולם שהיו סוחרים. בטח בגמרא מצאנו הרבה כאלה שהיה להם גת, או שהיה להם בית בד לשמן, או שהיה להם, היו עוסקים בגריסים, אגרסי, יש הרבה סנדלר, היה כל מיני מקצועות שתלמידי חכמים עסקו בהם, ועסקו גם בתורה, והתורה נמצאה בהם. אלא מה ההבדל? התורה אומרת, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. שהמלאכה לא תהיה סחרנים, שהבן אדם לא יהיה סחרן, אלא סוחר. ידע את המקום של הסחורה, אבל העיקר אצלו יהיה התורה שבה הוא עוסק. המשנה, תחילת הפרק, זה גם השם של הפרק שלנו, כיצד מעברין, נתנה לנו את המושג החדש שאפשר להוסיף על עיר בשביל ליישר פינות, ליישר בליטות. והגמרא מביאה עכשיו ברייתא שמפרטת בדיוק מתי מוסיפים, כמה מוסיפים על העיר. תנו רבנן, כיצד מעברין את הערים? כיצד מוסיפים על העיר כדי להגדיל את השטח שרק מסוף השטח הזה והלאה יתחילו את התחום של 2000 אמה שמותר ללכת בה מחוץ לעיר בשבת. כל עיר תלוי בצורה שלה. עיר שהיא ארוכה, הכוונה שהיא מרובעת, מודדים אותה כמות שהיא, לא צריך להוסיף עליה שום דבר. גמרא תבאר מה החידוש. עיר שהיא עגולה, אז מוסיפים לה פינות, עושים אותה, עושים לה זוויות. עיר שהיא מרובעת, אין עושים לה זוויות. הגמרא תבאר מה החידוש. הייתה העיר רחבה מצד אחד, נאמר, בצד מזרח של העיר היא רחבה, וקצרה מצד אחר, מצד מערב, היא יותר קצרה. כמו משולש, אבל הקצה, השפיץ של המשולש הוא לא שפיץ, אלא יותר רחב. אבל הוא צד אחד רחב, צד שני צר יותר. אז אנחנו לוקחים את הקצוות הרחבות של העיר, ומיישרים קו עד הקצה הצר יותר, כאילו היא רחבה באותו רוחב לאורך כל העיר. רואים אותה כאילו היא שווה. עכשיו, יש עיר שהגבול של העיר שווה, חוץ מבית אחד. היה בית אחד יוצא, בולט מחוץ לחומה של העיר. כמין פיגום, כמו שהיה מצוי בחומה של העיר, שהיה מגדל, פיגום הכוונה מגדל שמירה, שהוא היה בולט לפעמים מהחומה. אז יש פה בית שבולט מהחומה כמין פיגום. או שיש שני בתים. הגמרא תבאר, נאמר בצד מזרח יש בית בולט, וגם בצד מערב יש בית בולט. אז, כמין שני פיגומים, אז רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם. דהיינו, אנחנו בודקים עד איפה הבית שהכי מתקדם קדימה מתקדם, ומבחינתנו העיר בכל הרוחב שלה ממשיך עד לשם. וכמו שלוקחים חוט ומתחילים למתוח אותו מאותו בית, מיישרים אותו לכל הרוחב של העיר. ואת כל העיר כאילו מתקדמת עד למקום ההוא. הבית הזה קידם כאילו את העיר עוד קצת. והתחום מתחיל רק משם והלאה. האלפיים מאמה מתחיל למדוד רק משם והלאה. מודד ממנו והלן, אלפיים מאמה. עכשיו צורה יותר מעניינת. אם העיר הזאת הייתה עשויה כמין קשת. מאוד מעניין. עיר שמתוכננת בצורה מאוד מקורית. כמין קשת. דהיינו, יש שתי קצוות, ומשתי הקצוות יש בתים, שורה של בתים, אולי אפילו כמה שורות של בתים, וזה פשוט נכנס ובהמשך מתעגל. זאת אומרת, העיר בצד אחד היא מחוברת ויוצאת לשני צדדים, ובצד השני יש שני קצוות והן לא מחוברות, כמו קשת. עכשיו, כשאנחנו נרצה להתייחס לקשת, אנחנו נתייחס לזה כרוחב וכאורך. אנחנו נחשיב את הרוחב, את המרחק שבין שתי הקצוות, ואת האורך, את המרחק שיש בין ראש הקשת לבין השטח של הקצוות עצמם. זה יהיה האורך, יחשב האורך, בשביל שנוכל להסביר בצורה יותר ברורה. אז אם היא עיר בצורה כזאת, אז רגע, התושבים שיוצאים משתי הקצוות של הקשת, נאמר משני הרגליים של הקשת, הם יש להם אלפיים אמה מהקצוות של הקשת, אבל מה עם אלה שגרים בחלק הפנימי יותר של הקשת, איפה שהוא מתחבר יותר ביחד? מה, הם יהיה להם רק אלפיים אמה משם והלאה? אז אומרת הברייתא לא. אלא אנחנו מחשיבים כאילו כל השטח שבין שתי הקצוות של הקשת מלא בבתים, כאילו זאת עיר מרובעת. כמובן שבנוסף גם את העיגול של הקשת אנחנו עושים לו זוויות, אבל בנוסף אנחנו כאילו ממלאים את כל השטח שבתוך הקשת. זאת אומרת, מבחינתנו יש פה עיר עם ארבע קצוות רגילות ממש בצורה של ריבוע. ריבוע מלא. זה לגבי קשת. או שהייתה העיר עשויה כמין האות היוונית שהייתה נקראת גמא, כמין גם, שזה כמו האות ריש בזמננו. גם כן, יש בתים בצורה של ריש. גם כאן, רואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות, והעיר היא בצורת ריבוע. ורק ממנו, מודד ממנו ולהלן אלפיים אמה. וכל השטח שמילאנו אותו כאילו בבתים נחשב כמו חלק מהעיר, ושם אפשר ללכת עוד לפני שבכלל מתחילים למנות את העמות של תחום שבת של אלפיים אמה. עד כאן הברייתא. מכאן ועלה צריך לבאר את הדברים. קודם כל אמר מר, למדנו בברייתא, שהיא מעיר ארוכה, מודדים אותה כמות שהיא. זה היה המקרה הראשון. נשאלת השאלה, למה לא? צריך להוסיף פה זוויות או משהו? לא. אז פשיטה שמודדים אותה כמות שהיא. עונה הגמרא לא צריכה שהיא מלבנית. דעריכה וקטינה. היא ארוכה וצרה ברוחב. מלבן. מהו דתימה? אם לא שהברייתא הייתה מלמדת אותנו שלא צריך להוסיף כלום, ואסור להוסיף כלום, היה עולה בדעתנו אולי כן צריך להוסיף, שזה יהיה אותו מרחק, הרוחב והאורך, נעשה את זה אולי מרובה. ליתן לפוטיה האורכה, נעשה שהרוחב יהיה שווה לאורך, שהיא תהיה מרובת. לכן, כמה שמלן הברייתא, שלא משווים, לא מגדילים. כיוון שיש לה זוויות, אז משאירים את העיר כמות שהיא, מודדים לאלפיים אמה מכל צד. הברייתא לימדה אותנו בהמשך שעיר שהיא מרובעת, יש למרובה זוויות? כן. הברייתא כותבת, אין עושים לה זוויות, לא מוסיפים לה פינות. שואלת הגמרא פשיטה, כבר יש לה זוויות, למה לא הוסיף? עונה הגמרא, יש פה חידוש. כשיש עיר עגולה, אתה הופך אותה למרובעת, אז לפי מה תחליט מרובע? נאמר, נמחיש את זה, כן? היה לנו עיגול, עשינו לו זוויות. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את הזוויות, לסובב את הריבוע, לסובב אותו. ואז הזוויות יהיו לכיוון אחר. נאמר, אם פעם הזווית נמצאת לצד בין מזרח למערב, בין דרום נאמר למערב, אתה יכול לסובב אותו, ואז הזווית תהיה לגמרי במערב. לאיזה כיוון אתה מרבע את העיגול? זה חילוק מאוד גדול, כי הבן אדם צריך לדעת באיזה מקום בעיר הוא יכול ללכת יותר מאלפיים אמה, בגלל שהוא יכול לחשב גם את הזוויות של העיר. אז שם, בהמשך, הגמרא אומרת שהולכים לפי הריבוע של העולם. זאת אומרת, הצד המזרחי נאמר של ה... של הריבוע שאתה מרבע את העיגול, צריך להיות לצד מזרח של העולם. הצד המערבי לצד מערב. צריך פשוט להיות ריבוע לכיוון העולם. זאת אומרת שלא יהיה שפיץ לכיוון מזרח או משהו, אלא שיהיה קיר לכיוון מזרח, קיר לכיוון מערב, קיר לכיוון דרום, קיר לכיוון צפון. שזה יהיה ממש כמו הסדר של העולם. אתם יודעים שבעולם יש את הצדדים מזרח מערב, כן? כמו שיש לנו הים, בארץ ישראל הים הוא לכיוון מערב, הירדן לכיוון מזרח, ככה לרבע לכיוון העולם. הייתי חושב שגם ריבוע, אם הוא ריבוע אבל לא לכיוון העולם, אלא נאמר השפיץ לכיוון מזרח, אז הייתי אומר אולי צריך להשלים את הזוויות, לעשות את זה כמו מין ריבוע, כאילו תעשה ריבוע, ובפנים ריבוע שהשפיצים הם כנגד הקירות של הריבוע. וזה יהיה תוספת לעיר, אולי נוסיף לעיר מרובעת, כדי ליישר אותה עם ריבוע העולם. כן, זה היינו חושבים. לא צריכה דמרבה ולא מרבה בריבוע העולם, כמו שאמרנו, שהיא מרובעת, אבל ריבוע לא מכוון, הצפון שלה לא לצפון העולם, הדרום שלה לא לדרום העולם, אלא היא נמצאת באלכסון. מהו דתימה לרבה בריבוע העולם? היה עולה בדעתנו אלולי דברי הברייתא, שנשווה את הקווים שלה שיהיו בריבוע העולם, לרוחות העולם, כמה שמלן שאם זה מרובע לא צריך להוסיף שום דבר על העיר. עוד למדנו בברייתא, היה בית אחד יוצא כמין פיגום, אז מוסיפים את כל הצד של העיר כנגדו. או שני בתים יוצאים כמין שני פיגומים, אז גם מוסיפים. שואלת הגמרא בוודאי, הגמרא בהתחלה הבינה שזה שני בתים באותו צד, נאמר שניהם בצד מזרח. אז השתא, אם רק בית אחד בולט אמרה, עד שמרחיבים את גבול העיר עד הקצה של אותו בית, כאילו כל העיר מתקדמת איתו ביחד לאותו צעד, אז, אז אם כן, שני בתים מבעיה, וכי צריך לומר לנו כל שכן, שנוסיף, אם יש לך שני בתים שמקדמת כל אותו צעד יחד איתם, עונה הגמרה, כמו שאמרנו כבר בברייתא, לא צריכה חידוש שוק, כששתי הבתים בולטים משתי רוחות, נאמר אחד בצפון ואחד בדרום, שמקדמים את העיר לשני הצדדים. מה החידוש? מהו דתימה? אילולי החידוש של הברייתא היינו טועים לומר, מרוח אחת אמרינן שמרחיבים את הגבול של העיר עד הקצה של הבית שמתקדמת. אבל משתי רוחות אולי לא אמרינן שמרחיבים את הצד, המשמלן שגם אפשר בשתי צדדים. המקרה היותר מקורי שלמדנו בברייתא, הייתה העיר עשויה כמין קשת, או שהיא עשויה כמין האות רייש של זמננו, שהיא כמין האות גם, גמא בשפה היוונית, רואים אותה כאילו היא מלאה בתוך החלל שבפנים, בתים וחצרות, והופך אותה למרובע, ומודדים ממנה ולהלן, לכל הארבע צדדים, 2,000 אמה בשביל תחום שבת. בסדר? נתמקד בעיר שעשויה כקשת. אמר רב הונה, עיר שעשויה כקשת, אבל המרחק בין שני הקצוות של הקשת מאוד רחוק. מאוד רחוק. אז אנחנו כבר לא נאמר שאנחנו כאילו ממלאים את כל השטח שבין שתי הקצוות של הקשת בבתים. לא. רק אם היא הייתה עד 4,000 אמה. עיר העשויה כקשת, אומר אבונה, אם יש בין שני ראשיה, דהיינו הרוחב, שבין שתי הקצוות של הקשת, איפה שהוא לא מחובר, איפה שהוא פתוח, אם יש שם פחות מ-4,000 אמה, רק אז מודדים ל-2,000 אמה, על ידי שאנחנו כאילו ממלאים את הכל, ומודדים לה מן היתר. מה הכוונה יתר? הרי קשת, יש את, את המקום של החצי עיגול, ויש איפשהו מתעגל, ויש את המקום ששם יש את החבל שאותו בדרך כלל מותחים. הצורה של קשת היא בצורה כזאת שיש את היתר. מה זה יתר? זה הגומי או החוט ששמים קושרים בקצה אחד עד לקצה השני של הקשת. אז לזה הגמרא קוראת יתר. זאת אומרת, יתר הכוונה, השטח של החוט שמותחים מקצה אחד לקצה השני של הקשת, בקצה שהוא לא מתעגל, בקצה שהוא מסתיים שם, בשתי הקצוות שמסתיימות, החוט שמותחים בין שתי הקצוות האלה. אז אם הרוחב בין שתי הקצוות הוא עד 4,000 אמה, מה מיוחד ב-4,000 אמה? שאם אתה הולך, אתה נמצא נאמר בבית שנמצא בקצה אחד של הקשת, בסוף הקצה של הקשת, אתה הולך 2,000 אמה, אתה יכול ללכת עד לשם. אז כל ה-2,000 אמה אפשר ללכת. עכשיו, אם אתה בצד השני של הקשת, ואתה הולך 2,000 אמה, אתה גם יכול להגיע. זאת אומרת, אפשר להגיע לכל השטח שבין שתי הקצוות של הקשת, אפשר בשבת להיכנס לשם, כי הם נמצאים בתוך 2,000 אמה. אז עד 4,000 אמה, זה עדיין נמצא תחום, עדיין תוך תחום שבת, זה 2,000 אמה בכל אחד מהקצוות של לכל קצה של הקשת, סך הכל 4,000 אמה. 2,000 אמה לכל צד, סך הכל 4,000 אמה. אז אם זה עד 4,000 אמה, ששתי התחומים חופפים עדיין, אז באמת אנחנו אומרים את מה שכתוב בברייתא, שמחשיבים כאילו כל המקום באמצע, בפנים, מלא בבתים, ומבחינתנו זאת עיר מרובעת, ולא עיר שהיא פס, שהעיגלו אותו כקשת. אבל אם זה יותר רחב, ואם לאו, שזה רחב יותר מ-4,000 אמה, המרחק בין שתי הקצוות, אז מודדים לה מן הקשת. דהיינו, מבחינתנו, זה לא נחשב עיר מרובעת עם זוויות מלאה בבתים, אלא אנחנו מחשבים כמו עיר מלבנית, רק אתה אומר שתסובבת קצת את המלבן, בסדר. אבל זה נחשב, כל אחד מודדים לו מהפתח של ביתו את 2,000 אמה, ולא מסוף העיר. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הונה הכי? וכי רב הונה אמר שארבעת אלפים אמה מרחק בין שני קצוות של העיר, אתה מחשיב אותם מחוברים כאילו שזה עיר אחת? כמו שאתה רוצה להגיד כאן לגבי עיר שעשויה כקשת, שאם שני הקצוות של הקשת מרוחקים זה מזה, עד 4,000 אמה זה נחשב שהם עדיין חיבור, וזה עדיין נחשב עיר אחת? והרי האמר רב הונה, חומת העיר שנפרצה. נאמר שיש עיר שנחלקה לשניים. נאמר, יש ממזרח למערב, העיר, האורך של העיר, הצפון ודרום, בדיוק באמצע בין מזרח למערב, בחומה, נפרצה החומה בשני הצדדים, וגם כל הבתים נחרבו. אולי היה שם איזושהי חלילה, איזו רעידת אדמה, שהחריבה, פשוט חצתה את העיר לשניים. מהקצה הצפוני של החומה, עד הקצה הדרומי של החומה. זאת אומרת ככה, הקיר הצפוני באמצע הקיר נשבר, והקיר הדרומי באמצע הקיר נשבר, וגם כל העיר באמצע נחרב מבתים, נחרבה מבתים. זה המקרה שעליו אנחנו מדברים. עכשיו, השאלה היא האם עכשיו זה נחשב שתי ערים, או שזה עדיין עיר אחת גדולה. האם זה שזה נחרב באמצע מחלק את הערים לשניים, או שזה נחשב עיר אחת גדולה. אז תלוי כמה המרחק בין שתי החצאים של העיר. אומר רב הונה, עד ב-141 ושליש אמה, אם המרחק הוא עד הסכום הזה, זה עדיין עכשיו עיר אחת. ואז, אחד שרוצה נאמר, ללכת מחצי אחד של העיר, 2,000 אמה, הוא רוצה לחצות את השטח שנחרב, לעבור לחצי השני של העיר, ומשם ללכת עוד 2,000 אמה, הוא יכול בשבת לעשות את זה. אבל אם יותר מ-141 ושליש יש מרחק בשתי החצאים, זה הפך להיות שתי ערים שונות. ולכן כל אחד מהם יש תחום בפני עצמו. ולא מצרפים את שתי הערים יחד. מה זה המספר הזה 141 ושליש? זה סכום של שתי קרפיפות. אמרנו קרפף זה מקום שמגודר שיש בו 70 אמה ושירה עם עוד שני שלישים ועוד 4 טפחים. שלומדים את זה מהחצר של המשכן, שמסבבים את ה-50 על 50 אמה בעוד 50 אמה, ואז מוסיפים עוד 70 אמה ושיריים, הופכים את זה מ-50 אמה ל-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, שזה שטח שבדרך כלל נקרא בית צעתיים, כשאפשר לזרוע בו שתי סעים. ובדף נון זין, הגמרא מביאה דרשה שהתורה אומרת שעיר, בשביל לדעת שבן אדם יצא מהעיר, וכמה מותר לו ללכת, 2,000 אמה, לא מודדים 2,000 אמה ישר מהקצה של העיר, אלא הפסוק אומר, מקיר העיר וחוצה, שמודדים את התחום, לא רק מקיר העיר, אלא קודם כל נותנים חוצה, איזשהו כמות מסוימת של אמות, ומשם ועלה מודדים את ה-2,000 אמה. כמה זה החוצה? דורשים שזה 70 אמה ושיריים, כמו קרפף. זאת אומרת, מוסיפים על העיר עוד 70 אמה ושתי שלישים בערך. אז אם כן, כשאתה 70 אמה ושני שלישים ועוד 70 אמה ושני שלישים, אז 70 ועוד 70 זה 140. ועוד שני שלישים כפול 2 זה 4 שלישים. אז שליש אחד, אתה מוסיף ל-140 עוד אחד. אז אתה אומר, 3 שלישים מתוך 4 שלישים זה שלם, אז אתה מוסיף ל-140 עוד אחד, אז זה נהיה 141, ואז נשאר לך עוד שליש אחד, כי זה הרי היה 4 שלישים. אז זה 141 ושליש. אז אם יש את המרחק הזה בין שני החצאים של העיר, זה עדיין נחשב עיר אחת, כי לכל חצי נותנים 70 אמה ושיריים, אז זה נחשב שמחוברים, אז זה נחשב כמו עיר אחת גדולה. בכל אופן, אנחנו לא מדברים פה על 4,000 אמה בשביל לצרף את שתי החצאים של העיר, אלא על 141 ושליש. למה? הרי לפי רב הונה, אתה אומר שכשיש לך שתי קצוות של קשת, אתה מחבר אותם על ידי 4,000 אמה, מה ההבדל? שם אתה אומר 4,000 ופה אתה אומר רק 141 ושליש. עונה הגמרא, יש הבדל. אל תשכח שכשהעיר חצויה לשניים, היא חצויה לגמרי בשתי הקצוות. גם החומה הצפונית וגם החומה הדרומית. נחתך לגמרי לשתי חלקים. לעומת זאת בקשת, רק בצד אחד, בצד של היתר, כשמה שקראנו לזה, שם זה מחולק לשניים, אבל בצד של הקשת זה מחובר. אז העיר נחשבת עיר אחת, גם אם המרחק שבין שתי הקצוות של הקשת הוא עד 4,000 אמה, היא נחשבת עיר אחת. אבל כשהעיר חלוקה בשתי הצדדים, אז בשביל שהיא תחשב עיר אחת, יש שטח קטן יותר. שטח של 141 ושליש. זו התשובה של הגמרא. אמר רבא בר אולה לא קשיא, כאן שדבריו של רבונה שאומר שאפשר 4,000 אמה כדי לחבר את שתי הקצוות של הקשת, כשהיא פרוצה רק מרוח אחת, כי רק בשתי הקצוות של הקשת זה פתוח, אבל בצד של העיגול של הקשת, שם זה מחובר. לעומת זאת, וכאן שאומר רב הונה שבשביל לחבר את שתי החצאים של העיר אנחנו צריכים שהמרחק יהיה לא יותר מ-141 ושליש אמה ביניהם, זה מדובר שהעיר פרוצה הרי משתי רוחות, היא פרצה מפולשת מצד אחד לצד השני של העיר, היא מחולקת לגמרי. שואלת הגמרא, רגע. בוא בסדר, הבנו את העניין של קשת בינתיים, תכף נתייחס גם כן לאורך של הקשת. עד עכשיו דימנו כמה צריך להיות הרוחב של הקשת, מקצה אחד לקצה אחר, במקום ששמים את היתר. תכף נראה כמה צריך להיות האורך, מהמקום של הקצוות עד המקום שהוא מתעגל. זה בלי גבול, תכף נראה את העניין הזה. אבל לפני כן, בוא נתמקד שנייה בעיר הזאת שמחולקת לשניים, אתה אומר ש-171 ושליש, אם יש בין שתי החצאים של העיר, אתה אומר שידיים מצטרפת. יותר מזה לא. מאיפה הגעת לזה שזה 141 ושליש? כי אתה אומר שנותנים לכל עיר, נותנים לה קרפף, כמו שזה נקרא, שקרפף הגודל שלו זה 70 אמה ושני שלישים. בסדר, זה החידוש. מה כמה שמלן רב הונה? בזה שהוא אומר שאם עיר נחצה לשניים, אנחנו אומרים שאם המרחק בין שתי החצאים זה 141 אמה ושליש, זה עדיין נחשב כמו עיר אחת. זה נותנים קרפף לזו וקרפף לזו, שכשיש שתי עיירות סמוכות אחת ליד השנייה, אם המרחק ביניהם, ושיש שני קרפפות ביניהם, קרפף לעיר הזאת וקרפף לעיר השנייה, שכל קרפף זה 70 אמה ושני שליש, אז אם יש לכל אחד 70 אמה ושני שליש, סך הכל ביניהם 141 ושליש אחד, שזה 70 אמה ושתי שליש כפול שניים, אז הם נחשבים כמו שמחוברים. אמר הרב הונא חדא זימנא, רב הונא כבר אמר את החידוש הזה פעם אחת, שנותנים לכל עיר קרפף בפני עצמו, גם כשיש שני ערים. כשיש לי שני ערים סמוכים, אני אומר שאם השטח ביניהם הוא 141 ושליש, אמה, אז אני חושב שני הערים האלה מחוברים. איפה הוא אומר את זה? דתנן, המשנה בהמשך המסכת בדף נון זין כתוב, ההלכה שנאמרה כמה מוסיפים מחוץ לעיר, אם בכלל מוסיפים. לפני שנגיע לדעת חכמים, שעליהם דיבר, בדעתם דיבר רב הונא, אנחנו נביא בדברי המשנה את דעת רבי מאיר. נותנים קרפף לעיר. שטח של קרפף זה שטח של 70 אמה ועוד שתי שליש. נותנים לכל עיר מחוץ לעיר שטח כזה, לפני שמתחילים בכלל למדוד את ה-2,000 אמה, אדם יוצא מהעיר. אז קודם כל 70 אמה ושני שליש הוא יכול לצאת, לפני בכלל שאנחנו מדברים על כמה הוא יכול, על זה שהוא יכול לצאת 2,000 אמה. זאת אומרת, הוא יכול לצאת 2,070 אמה. אמה ושתי שליש מהעיר. אלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, לא כל עיר נותנים לה 70 אמה ושליש. מה פתאום? לא אמרו את הדין של קרפף, אלא כדי לחבר בין שתי העירות שהן סמוכות אחת ליד השנייה, כדי שהם יחשבו עיר אחת. עכשיו, כמה קרפפות נותנים בין שתי ערים? זאת אומרת, כמה השטח בין שתי ערים, כדי שלפי דעת חכמים הם יחשבו עיר אחת, אם המרחק ביניהם הוא קטן, כמה זה נקרא מרחק קטן, יש בזה שתי דעות. ואנחנו צריכים לדעת את דעתו של רב הונא, כי אנחנו בעצם רוצים לומר שרב הונא כבר אמר, שבשביל לחבר שתי ערים, צריך שהמרחק ביניהם יהיה 141 אמה, ועוד שליש. ויתמר, רב הונא אמר, נותנים קרפף לזה וקרפף לזה. כל עיר מקבלת 70 אמה ושתי שליש. סך הכל אם המרחק בין שתי הערים הוא 141 אמה ועוד שליש, אז הם נחשבים עיר אחת. אז כבר אמר את זה רב הונא פעם אחת. חייא בר אב אמר שם, אין נותנים אלא קרפף או קרפף אחד לשניהם. זאת אומרת, אם המרחק ביניהם הוא 141 אמה ושליש, זה מידה הרבה, זה נחשב שתי ערים. צריך שהמרחק ביניהם יהיה רק כמו קרפף אחד. דהיינו, 70 אמה ושתי שליש בלבד. רק אז הם נחשבים עיר אחת. אבל אם זה יותר מזה, זה כבר נחשב שתי ערים שונות. אם כן, מה החידוש בדבריו של רב הונא? אחרי שהוא כבר אמר לנו שהמרחק בין שתי ערים כדי שחשבו עיר אחת זה 141 ושליש, אמה. אז מה החידוש בזה שהוא אומר שעיר שנחתכה באמצעה והפכה להיות כמו שתי ערים, אם יש ביניהם 141 אמה ושליש, זה נחשב כמו עיר אחת. עונה הגמרא צריכה. גם לגבי שתי ערים וגם לגבי עיר שנחתכה, צריך את החידוש של רבונה שהמרחק בין שתי ערים, כדי שיתחבר ויהיה עיר אחת, זה עד 141 ושליש אמה. דהי השמינן הכה, אם הוא היה מחדש את החידוש הזה רק לגבי עיר שנחצאה לשניים, הייתי אומר, משום דהבה ליצד היתר מעיקרה. העיר הזאת, לפני שהיא נחצאה לשניים, הייתה עיר אחת. אז היה היתר לבני עיר, לאלה שנמצאים בחצי המזרחי, נאמר, של העיר, לחצות את כל העיר בשבת, ומשם ועלה יש להם תחום של 2,000 אמה. אז כבר היה מותר לבני החלק המזרחי של העיר לחצות עד החלק המערבי ומשם ועלה ללכת 2,000 אמה. אז אם כן, אולי בשביל זה מספיק שהמרחק בין שתי החצאים יהיה 170, 141 אמה ושליש, כדי שזה חשב עדיין עיר אחת. אבל הטעם זה שתי עיירות שונות שמעולם לא היו מחוברות יחד. אימא לא, אולי לא מספיק, אולי אי אפשר, אולי זה כמות מדי גדולה, אם המרחק ביניהם יהיה 141 אמה ושליש, בשביל לומר שהם עיר אחת, ובמרחק הזה נאמר שהם נחשבים שתי ערים. לכן צריך חידוש של רבונה שגם כשהם שתי ערים, שמלכתחילה היו בודדות, הן נחשבות מחוברות על ידי מרחק של 141 ושליש אמה. והיא השמיעין הנעתם. אם רבונה היה מחדש לגבי שתי ערים, שהמרחק ביניהם, כדי שהם יחשבו עיר אחת, זה 141 אמה ושליש, הייתי אומר דווקא שם, כי פחות מזה, משום דדחיקת השמישתיו. פחות מזה דחוק לבני שתי העיר להשתמש במקום כזה קטן ביניהם. כל עיר צריכה שיהיה לה מחוץ לעיר איזשהו שטח מסוים, לאותם צרכים שמשתמשים איתם מחוץ לעיר. דברים שאי אפשר לעשות בתוך העיר, עושים מחוץ לעיר, אז צריך מקום מרווח. אבל אם אתה נותן סך הכל מקום קטן, זה לא מספיק. לכן, אתה אומר, כשזה שתי ערים שונות, כל אחד מהם צריך שיהיה לו איזשהו שטח. אתה צריך לתת לו איזה 70 אמה ושתי שליש. אז לכן, בין שתי העירות, אם יש ביניהם 141 ושליש, אתה אומר, טוב, זה נחשב עדיין חיבור. לעומת זאת, עיר, במקרה שלנו, אבל הכה, שהעיר נחלקה לשניים, אתה לא יכול להגיד את הסברה הזאת שהם צריכים מחוץ לעיר שטח וזה צריכים מרווח, שיהיה להם מרווח. זה לא צחיק את השמישתיו, כי לפני שהם נחלקו, המקום הזה עוד היה מיושב בבתים. והיו גרים שם, אז מה תגיד עכשיו שזה נחרב, אז פתאום צריכים את המקום הזה? התרגלו כבר לא להשתמש עם המקום הזה. אולי הייתי אומר שלא נותנים לכל צד של העיר 70 אמה ושני שליש, שיחד יהיה 141 ושליש, אלא לא. ברגע שיש לנו פה מקום שגם ככה היה מיושב לפני כן, אז בשביל שזה חשב עדיין עיר מחוברת, צריך שהשטח ביניהם יהיה יותר קטן. אז צריך, לכן צריך לחדש שדבריו של רבונה נאמרו בכל מקרה, כשיש שתי ערים או שתי חצאים של עיר, אם המרחק ביניהם הוא עד 141 אמה ושליש, זה נחשב חיבור וזה עיר אחת. עד כאן דיברנו על אותה עיר עם הצורה המקורית של קשת, כמה צריך להיות המרחק בין שתי הקצוות של הקשת, כדי שנאמר שנחשיב את המקום שבפנים כאילו הוא מלא בבתים, אמרנו שהמרחק צריך להיות עד 4,000 אמה. עכשיו שואלת הגמרא, כמה צריך להיות המרחק באורך בין הקצה העגול שמחובר לבין הקצה של שתי הקצוות? כמה צריך להיות המרחק באורך? כדי שנחשיב כאילו כל המקום שבפנים נחשב מלא. כמה הווי בין יתר לקשת? יתר זה החוט שמותחים בין שתי הקצוות, והקשת זה כמובן החלק העגול. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. של אמבא ובנו. רבא, שהוא האבא, בר אבונה, שהסבא, שקראו לו רבונה, הוא אמר, המרחק צריך להיות עד 2,000 אמה. דהיינו, שהמרחק בין החצי עיגול של הקשת עד השטח שבין שתי הקצוות של הקשת צריך להיות עד תחום שבת, עד 2,000 אמה. ואז אני אומר שמכיוון שאם בן אדם שגר בחצי עיגול, בקצה של החצי עיגול, התחיל ללכת בשבת מחוץ לעיר, כשהוא יגיע לסוף האלפיים אמה, הוא עדיין נמצא במקום שבשני הצדדים שלו יש את שני הקצוות של, של העיר שלו. אני אומר, תשמע, מקום כזה נחשב עדיין כאילו שהוא כולו מלא בבתים. ואתה תמדוד את האלפיים אמה רק מהמקום של היתר, מהמקום איפה שהסתיימו שתי הקצוות, והחוצה, משם יש לך אלפיים אמה. אבל אם המרחק הוא יותר מאלפיים אמה, אז לא מודדים מהיתר, מהמקום שבין שתי הקצוות, אלא מהקשת, מהקצה של הבית של ההוא. כי זה מחוץ לתחום של הקשת. זה דעתו של רבא בר אבונה. הבן של רבא בר אבונה, רבא בריידר רבא בר אבונה אמר, ותכף נראה שמסתבר יותר כמותו, אפילו אם המרחק בין גג הקשת ליתר הוא יותר מאלפיים אמה, בכל זאת מחשיבים כאילו כל המקום שבין שתי הקצוות מלא בבתים, ומודדים מהיתר החוצה. מה הסברה בזה? אמר אביי, כבתי דרבה ברי דרבה ברבונה מסתברה. הסברה שלו מסתברת מאוד. למה? מה באמת הסברה? הרי כבר אמרנו שהמרחק, רבונה אמר שהמרחק בין שתי הקצוות של הקשת, כמה צריך להיות? הרוחב עד 4,000 אמה. אז ודאי שמדברים פה שהרוחב הוא רק עד 4,000 אמה. אני רוצה בשבת ללכת, להיכנס לשטח שבין שתי הקצוות של הקשת. יש מקום מסוים בחלל הזה שאני לא יכול לבוא אליו בשבת? אז ככה, אם החלל הזה, הרוחב שלו הוא 4,000 אמה, והרוחב שלו הוא עד 2,000, והאורך שלו הוא עד 2,000 אמה. הרוחב עד 4,000 והאורך עד 2,000. מה אני, אז ודאי שאני יכול ללכת בכל השטח. למה? כי בכל מקרה אני יכול לבוא מהצד החצי העגול של הקשת, שמשם עד סוף שתי הקצוות יש 2,000 אמה, זה בתוך תחום שבת. אז ודאי שאפשר. גם בלי שנאמר את החידוש שכאילו המקום כולו מלא בבתים. אבל אם הוא יותר ארוך מ-2,000 אמה, נאמר שהוא ארוך 6,000 אמה, והרוחב 4,000 אמה, עדיין אני יכול להגיע לכל נקודה ונקודה בתוך אותו חלל שבין שתי הקצוות של הקשת? התשובה הנחרצת והברורה היא כן. נשאלת השאלה איך? הרי הרוחב הוא 4,000 אמה יותר מתחום שבת, והאורך 6,000 אמה זה גם יותר מתחום שבת, איך אפשר להגיע יותר מ-2,000 אמה? התשובה היא, מכיוון, לאיזה נקודה אתה רוצה שאני אגיע עכשיו בתוך המקום של הקשת? נאמר שאתה רוצה שאני אגיע לקצה, לאחד מהקצוות של הקשת, מקום ששם שני הקצוות מסתיימות, אתה רוצה שאני אגיע לאיזשהו מקום בתוך ה-4,000 אמה שביניהם, מה הבעיה? אם אתה רוצה שאני אגיע לצד שהוא ב-2,000 אמה, שנאמר של הקצה הימני, אז אני פשוט הולך עד הקצה הימני, פשוט נכנס, עובר בתוך העיר, אני יכול ללכת כמה שאני רוצה, נכון? אז אני הולך בתוך העיר עד הקצה הימני, משם אני הולך את כל ה-2,000 אמה. מה אתה רוצה שאני אלך? לסוף ה-2,000 אמה של הקצה השמאלי, אני לא יכול הרי ללכת יותר מ-2,000 אמה. כי הרי יותר מ-2,000 אמה זה כבר מעבר לתחום שבת. אין בעיה. אז אני עושה פרסה, חוזר חזרה את כל העיר, הולך לקצה השני של העיר. ומשם חוצה 2,000 אמה, מגיע לאותה נקודה. כי זה הרי סך הכל 4,000 אמה, מרחק בין שתי קצוות זה 2,000 אמה לכל צד. אז זאת אומרת, בשבת מותר ללכת בכל אותו שטח, גם אם הוא יהיה 10,000 אמה, האורך של, של המקום של הקצוות, האורך של הקשת. כיוון שאפשר בכל השטח של העיר, ושל השטח שבתוך שתי הקצוות של העיר, שתי נאמר רגליים של הקשת, אפשר לכל נקודה ונקודה להגיע בשבת, איבאי הדר עתי, אם רוצה הוא יכול לחזור וללכת דרך בתים לכל נקודה ונקודה בתוך אותו שטח, אם כן נמצא, מכיוון שהתחומים מובלעים אחד בתוך השני, נחשבת העיר כולה עיר אחת, ואנחנו מחשבים כאילו ממלאים את כל השטח בפנים שבין שתי הקצוות של הקשת, ממלאים את זה בבתים ומרבעים את העיר, ואם כן אפשר ללכת בשבת, מהקצוות ולהלן ככל שרוצים. ואם נרצה לסכם את הדין של קשת, נאמר את זה ממש בכמה מילים. הרוחב של בין שתי קצוות הקשת, אמר רב הונא ואין עליו שום חולק, שהמרחק הוא עד 4,000 אמה, שתי תחומי שבת. האורך שבין הגג של הקשת לבין רגלי הקשת, נאמר שתי הקצוות של הקשת, לפי דעתו של רבא ברב הונא, זה עד 2,000 אמה, ולפי דעתו של בנו רבא בר רבא ברב הונא, זה בלי הגבלה. לא משנה כמה האורך של המרחק בין גג הקשת לרגלי הקשת, בין החצי עיגול של הקשת עד רגלי הקשת, עד היתר, בכל מקרה אפשר לרבע את העיר הזאת, למלא את החלל שבפנים, כאילו נחשב, כאילו זה מלא בבתים, ורק משם ועלה מתחילים לחשבן את חשבון התחום שבת, כמה מותר לצאת מהעיר בשבת. למדנו במשנה, היו שם, מחוץ לחומה של העיר, גדודיות, הכוונה, שברי חומות של חורבות בתים, וכדומה, חורבות בתים מדובר. אז אם יש חורבות מחוץ לעיר, הן מצטרפות אל העיר. אם הן גבוהות 10 טפחים וכולי. ולא רק זה שהן מצטרפות, אלא כמובן, אם הן יוצאות מהעיר, אנחנו כאילו מקדמים את הקו שבו העיר מסתיימת, עד אחרי אותה חורבה, ומותחים קו, כל האורך הוא שווה בשווה, משם והלאה מתחילים למדוד את התחום. מהי גדודיות? מה הכוונה? כמה צריך להישאר מהחורבה כדי שעדיין היא תצטרף, שהיא תחשב בית של העיר? אמר רב יהודה, צריך שיהיה 3 מחיצות. לא צריך את המחיצה הרביעית ולא צריך תקרה. גם שאין עליהן תקרה זה בסדר. איבה אלו, אם יש רק 2 מחיצות, אבל מצד שני יש עליהן תקרה, מהו? מנסה הגמרא לתרץ תשמע. וכאן הגמרא מביאה ברייטה של כל מיני מבנים, אלה שמצטרפים לעיר ואלה שלא נחשבים מבנים של מגורים והם לא מצטרפים להרחיב את העיר. אלו הבניינים שמתעברים עם שבגללם מרחיבים את הגבול של העיר. אם הם נמצאים כמובן בתוך 70 אמה ושתי שליש מהעיר. הדבר הראשון ברשימה, כתוב שאדם שרוצה להתנצח את היצר הרע, הזכיר לו יום המיטה, ואז יחלש כוח היצר והוא יוכל לעבוד את השם. אז דבר ראשון, מדברים פה על נפש. נפש זה המבנה שבונים מעל קבר. שיש בה 4 אמות על 4 אמות, וזה בדרך כלל מיועד לשומר של הקבר. אז גם אם לא גר שם השומר, זה נחשב בית דירה, והוא מגדיל את השטח של העיר. דבר נוסף, והגשר, וכן הקבר, הכוונה בית קברות, אבל הגשר והקבר יש תנאי כדי שהם יצטרפו שיש בהם בית דירה לשומר. וכן, בית הכנסת, אם הוא נמצא מחוץ לעיר, בתוך 70 אמה ושיריים, בתנאי שיש בה בית דירה לחזן שהוא האחראי על בית הכנסת, או להבדיל, אם יש מחוץ לעיר בית עבודת כוכבים, שיש בה גם כן בית דירה על הכומרים. אז זה מצטרף. וכן האורבות של סוסים והאוצרות מחסנים של תבואה, יין ושמן שבשדות, ובתנאי שיש בהן בית דירה לשומר. וכן הבורגנים, צריפים שבתוכה, שבתוך השדה שגרים שם השומרים. וכן הבית שבים, זה מאוד מעניין. יש ים שעליו יש אי קטן, אי בודד, ועליו בנו בית. אפשר למצוא דברים כאלה דווקא מאוד מרשימים שם באזור של הגבול בין ארצות הברית לקנדה, באלף האיים, Thousand Islands כמו שזה נקרא. יש שם איים קטנים ויכול להיות לפעמים וילה שלמה שנבנתה על אי שלם, זאת אומרת אי קטן שבנו עליו וילה. וככה מתניידים על ידי סירות, אוניות וכדומה. מאי לאי, יכול אפילו להיות 2 איים סמוכים, ועושים גשר בין אי לאי, ויש 2 וילות מאוד מאוד מרשים. אבל כמובן אנחנו לא מדברים פה על האיים האלה, ולא מדברים על בתים שבים כאלה, אלא מדברים פה על ים שיש בו בקושי אי אחד בודד, אין הרבה איים יחד. ויש שם בית אחד בודד. הבית שבים. בכל זאת הוא מצטרף. אם במרחק של 70 אמה ושיריים מהעיר, יש אי אחד בודד, הוא מצטרף. תכף הגמרא תסביר למה, מה הוא משמש, אם בסך הכל אי אחד בודד. הרי אלו מתעברים עמה. זה הרשימה של אלה שמצטרפים אותם להגדיל את הקו של העיר, שמשם והלאה נתחיל למנות תחום שבת. עכשיו מביאים את הרשימה של אלו שאין מתעברים עמה. גם כאן מתחילים עם נפש, זאת אומרת אותו מבנה שבונים על הקבר, אבל שנפרצה משתי רוחותיה, אילך ואילך. לא כתוב כאן שאם יש גג, אז שזה מדובר דווקא שאין גג, משמע אפילו אם יש גג. חורבה שנשארו עליה רק שני בתים, שני קירות, זה לא מצטרף, לכאורה יש פה תשובה לשאלה ששאלנו. בכל אופן הגמרא תדחה את זה, כי אפשר להסביר שמדובר פה באמת שאין פה גג, אבל אם יש גג אולי זה כן מצטרף. וכן, הגשר והקבר, זה הכוונה בית קברות, שאין להם בית דירה, אז הם לא מצטרפים. וכן, בית הכנסת, שאין לה בית דירה לחזן, אז אם לא אוכלים וישנים במקום, זה לא נחשב מגורים. ולהבדיל, בית עבודת כוכבים שאין לה בית דירה לקומרים, והעורבות הסמיכו את בית עבודת כוכבים לעורבות סוסים, כנראה לא בכדי, והאוצרות שבשדות, מחסנים של תבואה, יין, שמן שבשדות, שאין להן בית דירה, וכן בור, שזה חפירה עגולה, ושיח, שזה גם כן חפירה של מים, אבל ארוכה וצרה, ומערה וגדר ושובח שבתוכה, שאין בהם בית דירה, אז הם לא מצטרפים. וכן, הבית שבספינה, גם אם יש שם מגורים, אבל התחום שלו לא קבוע, המקום שלו לא קבוע, הוא כל הזמן, פעם הוא נוסע לפה, פעם הוא נוסע לשם, אז לכן אפשר לצרף אותו, גם אם הוא נמצא בתוך 70 אמה ושיריים, ושתי שליש, יכול להיות שהוא לפעמים יהיה מחוץ, אז הוא לא מצטרף. כל הרשימה הזאת, אין אלו מתעברים ממה, קטני מיית. הדבר הראשון, בחלק של הרשימה, שאלה שלא מתעברים, קטני מיית, למדנו מכל מקום, נפש, בניין שבונים על קבר שנפרצה משתי רוחותיה, אילך ואילך, לא מתמרחבים על ידיהם את הגבול של העיר. מי לב, אפילו דעיקה תקרא, מעל שתי הקירות, דוחה הגמרא לא, זה לא ראיה, יכול להיות שמדובר פה דווקא דלקה תקרא. בגלל שאין תקרא הן לא מצטרפות, אבל עדיין השאלה נשארה בספק. אולי אם יש לנו שתי קירות ומעליהם גג, אולי זה כן מצטרף. שואלת הגמרא על דוגמה נוספת שלמדנו, שלמדנו שהוא מצטרף לצרף, שהוא מצטרף ל... להחשיב אותו כחלק מהעיר כדי להגדיל את הקו של העיר. בית שבים, שאמרנו שזה הכוונה שיש אי בודד בים, שיש עליו בית. נשאלת השאלה למה החזי? שיחשב בית דירה בשביל שירחיבו על ידו את הגבול של העיר. אמר רב פאפה, הוא בית שעשוי לפנות בו כלים שבספינה. ולכן זה נחשב דיורין והוא מצטרף. שואלת הגמרא, הוא מערה, שזה ה... אחד מהדברים האחרונים ברשימה של אלה שלא מצטרפים, שהם יחשבו כהמשך של העיר. מה, מערה אין מצטרפת, אין מתעברת עם מה, עם העיר? והתנאי רבי חייא, מערה מתעברת עם מה? זה סתירה. עונה הגמרא, אמר אביי, לא, אין סתירה בין שתי הברייתות. תלוי, מערה לבד לא מצטרפת. אבל אם יש לי בית, שבשביל שהוא יצטרף, שהוא יגדיל את העיר, צריך שיהיה לו 400 על 400, ואין לו. אבל יש מערה שפתוחה לבית הזה. והשטח של המערה עם הבית, את רוב ה-400 זה הבית, כך אומרת תוספות, אבל זה מצטרף ל-400 גם השטח של המערה. אז אני חושב שיש פה 400 על 400, והבית הזה מצטרף, למרות שאנחנו צריכים גם כן לתוספת של השטח של המערה. אז זה הברייתא אומרת שמערה מצטרפת ומתעברת עמה. כשיש בניין על פיה, זה מה שהגמרא מתרצת, שואלת הגמרא, רגע, אם יש בניין שלם של 400 על 400, לא צריך להגיע למערה וטיפוק למשום בניין גופי, אז הגמרא מתרצת מה שאמרנו, לא צריכה להשלים, הכוונה, בית שיש בו כמעט 400 על 400, ויש פתוח אליו מערה, זה מצטרף, ואם יש איתו ביחד 400 על 400, אז אני עכשיו בית בשביל לעבר את העיר, שיהיה יותר גדול, ומשם ועלה נתחיל למדוד את התחומים. אמר רב הונה, אלה שגרים בצריפים מענפי דקל וענפי ערבה, גם אם זה כמו עיר שלמה של צריפים, יושבי צריפים זה לא נחשב עיר. דרך כלל עיר, אז בן אדם שגר בעיר, כמה מותר לו ללכת בשבת? לא רק 2,000 ממה, אלא קודם כל הוא הולך עד סוף העיר, משם והלאה מתחילים לחשבן את החשבון של 2,000 ממה. אבל אלה שגרים בעיר של צריפים, עיר אוהלים של ממש ענפי דקל וערבה, אין מודדים להם את התחום מהקצה של העיר, אלא מפתח בתיהם. כי לא גרים שם בקביעות במקום כזה. מטיב רב חיסדה, כשעם ישראל יצאו למדבר, בארץ לא זרועה, הפסוק אומר, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. כמה היה שטח של אותו מקום? יש מישהו שצילם שם? אין לנו תיעוד. אבל, ואמר רבא בר בר חנה, כנראה שבזמנם עוד ידעו איפה המקום, אולי אבא מסר לבן, לדידי חזיל יהוא אטרה, את המקום ששם בני ישראל חנו. אתה יודע איזה שטח זה? כתוב פה, מאיפה עד איפה זה היה המקום שהם חנו. אנחנו יכולים לדעת מה היה הגודל של מחנה ישראל. מבית הישימות עד אבל השיטים. אנחנו לא יודעים מה זה בית הישימות ולא מה זה אבל השיטים, אבל הוא כן ידע. והוא אומר, אני אגיד לך כמה השטח הזה. והווה תלתה פרסי על תלתה פרסי. שלוש על שלוש פרסאות. אתה יודע כמה זה כל פרסה? 8,000 אמה. וזה היה שלוש על שלוש פרסאות. שטח עד עצום. בסדר? עיר אוהלים, והיו כולם בערי באוהלים שם, והם לא היו קבועים, הם הרי עוברים על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, היו יכולים אפילו אולי לא להיות יום אחד שלם, אפילו במקום אחד. בכל זאת, רגע, אז כמה בשבת מותר לצאת? כל אחד היה מותר לצאת רק 2,000 אמה מהמקום אפשר אוהל שלו? לא ייתכן. למה? ותניה, כשישראל הם נפנים לצרכיהם, אין נפנים לא לפניהם. למה לא? כי אם הבן אדם יצא מהמחנה לכיוון קדימה, ושם יתפנה, יכול להיות שפתאום הקדוש ברוך הוא ייתן הוראה שמתקדמים. ואז נמצא שכולם יתקדמו לכיוון שלו, ואז הוא יהיה בתוך המחנה. הוא הרי צריך לפנות את עצמו מחוץ למחנה. אז לכן שלא יתפנה שם. וכן לא בצידיהם, כי אולי כולם יצטרכו לפנות ימינה או שמאלה. אז עוד פעם הוא נמצא לתוך המחנה. אלא לאן הם נפנים? לאחוריהן. כנראה שזה היה כלל קבוע. לא הולכים אחורה. אולי גם צריך ללמוד לעבודת השם. אף פעם לא ללכת לנסיגה. תמיד מתקדמים. אף פעם לא נסוג... אחור לא נסוג... לא נס... נסיגותי. אין דבר כזה לסגת. בכל אופן, איך ייתכן שהם הלכו שטח כזה להיפנות, לצאת מחוץ למחנה? אתה מבין מה זה 3,000 שלוש פרסאות? שלוש פרסאות? זה יותר מתחום שבת. האם האדם היה מותר לו לצאת מהאוהל שלו רק 2,000 אמה? לא... אז זה שגר בתוך המחנה לא יכול לצאת מחוץ למחנה בשבת. כי אם אתה מודד למישהו שגר בעיר אוהלים, לא קבוע, לא קבועים, אתה מודד לו 2,000 אמה מהפתח של האוהל, הוא לא יכול לצאת מחוץ למחנה. אמר לי רבה, אני לא מדבר על דגלי מדבר. כשאמרתי אלה שגרים בצריפים, שהתחום שלהם נמדד מהצריף שלהם, דיברתי על כאלה שהם לא קבועים, שזה עיר לא קבועה, כי הם כל הזמן הולכים. אבל דגלי מדבר כאמרת, משם אתה רוצה להביא ראיה, זה לא ראיה. הם היו קבועים. איך הם היו קבועים? הרי פעם אחת הם נמצאים פה, עוד שנייה אומרים להם, לא בואו נתקדם. לא, עכשיו עוד פעם עוצרים, עכשיו עוצרים פה כמעט שנה שלמה. עכשיו לא, עכשיו צריך ללכת, עכשיו תוך יום אחד הולכים עוד פעם. זה נקרא להיות קבועים זה? כן, כי כשהם קבועים, מי גרם שהם יהיו קבועים? הקדוש ברוך הוא, על פי, כיוון הכתיבו, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. אז כמאן דקביע דמי, זה חניה חשובה. אתה יודע מי נתן לי לחנות בחנייה הזאת, הקדוש ברוך הוא הכנע אותנו פה. זה נקרא שהם קבועים. והעיר שם כן מצטרפת, ומותר לצאת מחוץ לשטח של האוהלים של עם ישראל, 2,000 אמה. אמר רב חיננה ברב כהנה, אמר רב אשי, אחרי שאמר רב הונה, שעיר של צריפים לא מצטרפת לחשב עיר, יש מקרה שזה כן יחשב עיר. אם יש שם בתוך היישוב של הצריפים, 3 חצרות, שבכל חצר של 2 בתים קבועים, שעשויים מעץ או מאבן, אז הם מחשיבים את המקום לעיר, וכל הצריפים מצטרפים, ואז הוקבעו גם הצריפים להיות חלק מהעיר, ואז הם נחשבים כן קבועים, והם יכולים ללכת בכל העיר, ומחוץ לעיר יש להם גם 2,000 אמה, ששם הם יכולים לצאת בשבת, ועד כאן דף נון ה'.